Eso.
אנחנו אפשר לקרוא על הציום הקדום מוביל לידי התרוקנותו של הטפן הפרסונלי של ההוויה.
איפה?
שמונה למטה, פסקה האחרונה.
ההבדל בין העולמות?
לא, הצמצום הקדמון.
זה קראנו כבר, כל זה. לא, זה מה שהסברנו.
אני זוכר שדיברנו עליו בהום, אני לא זוכר אם הגענו לזה.
טוב, אפשר לחזור על זה, אין לי בעיה. איך הגענו לבאום? לא זוכר גם זה. טוב. צמצום הקדמון מביא לידי התרוקנותו של הפן הפרסונלי של ההוויה. ההוויה בתור מישהו. אז נשאר רק עולם הנתון לחוקיות עיוורת של המה. המי התרוקן מן הנקודה האמצעית שבחלל לצדדי החלל, וככל שאנחנו מתרחקים יותר ויותר מאותה נקודה אמצעית, מורגש הצמצום פחות ופחות. ההבדל בין העולמות המופיעים עם הצמצום הקדמון הוא מידת הריחוק מן הנקודה האמצעית. העולמות התחתונים נמצאים במרכז החלל, והם אלו אשר מתרוקנים במידה המשמעותית ביותר מן ההוויה שלהם, מן המי. העולמות התחתונים הם יותר טבע מאשר העולמות העליונים, צד המה הבלתי פרסונלי מתגלה בהם יותר. יכול להיות שיצרנו שם. ההתרוקנות ביותה התרוקנות של המי גם נוגעת לרצון. והתרוקנות זו מגלה את הצד הדטרמיניסטי של העולמות. מה שאנחנו מכנים בשם טבע.
359.
טוב, זה לא בטוח שהסברנו אז. כן, ההתרוקנות ביותה התרוקנות של המי גם נוגעת לרצון. והתרוקנות זו מגלה את הצד הדטרמיניסטי של העולמות, מה שאנחנו מכנים בשם טבע. האדם שהוא מרכז העולמות שייך לכל אותם עולמות בו זמנית, והוא בעצמו מסכם בנפשו את כל המדרגות העולמות בצורה של נרן חי. יש בנו באופן עקרוני מדרגה של עשייה, מדרגה של יצירה, מדרגה של בריאה ומדרגה של אצילות. רוב בני האדם נמצאים בעיקר בעולמות התחתונים, ומיעוטם זוכה להימצא גם בעולמות העליונים. אני חושב שגם זה דסברנו, עכשיו שאני זוכר משהו שאל אז מה זה נרן חי. התו הוא העולם החיצון. הנה, זה בגלל זה דיברנו על הביום. הנה, זה המשפט. אתה רואה שסיימנו את הכל. התו הוא הטבע, בו הוא הנוכחות של מישהו בדרך האדם. ובייחוד דרך הפנים שלו. ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. נשמת החיים היא צמצום אינסופי של אותו דבר. גמטריה של המילה אור שווה לגמטריה של המילה רז. שלה הקדוש הסביר כי הגמטריה המפורשת של שם ההוויה, דהיינו ארבעת הדרכים לכתוב את שם ההוויה, הוא גם כן רז. האור הוא נוכחות ההוויה בעולמנו. בסדר? אז האור זה לא עניין של פיזיקה. זה עניין של נוכחות. של מה? זה הצד הפרסונלי. וזה מתגלה דרך הפנים של האדם. זה מה שרבי חיים מוולוז'ין מלמד בין היתר בנפש החי. יש משהו מיוחד בפנים. לוינס שם איזה עניין רב מאוד בפילוסופיה שלו, כן? על המקור זה בנפש החיים. יש משהו ייחודי. וזה מגלה באמת את הצד של המי, של הפרסונה. טוב. עכשיו נתחיל את הפסקה החדשה. עד כה למדנו שיש בו זמנית שני ממדים בעולם הנברא. ממד המי הבא לידי ביטוי דרך האדם, וממד המה הבא לידי ביטוי בעולם החיצוני לאדם. שני צדדים מנוגדים, הצד הפרסונלי והצד הבלתי פרסונלי. שני צדדים אלו מנוגדים לחלוטין, ונשאלת השאלה אם מצב זה אינו מביא בסופו של דבר לידי כישלון. האם יש בכלל סיכוי שגם הצד הבלתי פרסונלי יתנהל על פי קריטריונים מוסריים? כי זאת השאלה המהותית. וכאן יש הבדל תאומי בין התפיסה היהודית, העברית, ובין התפיסה היוונית, הפילוסופיה. והדרך הפשוטה ביותר והטובה ביותר להסביר את הנושא זה לחזור לאותו מקרה של זקן אחד שיוצא לרחוב ומחליק על כתם של שמן. והתגובה של היווני והתגובה של העברי תהיה תגובה שונה לחלוטין. היווני יחקור מדוע הוא שבר בסופו של דבר את הרגל שלו. והמחקר הזה הוא חשוב, כי הוא יכול למנוע בעתיד הישנות של מקרים דומים. אם המסקנה היא שצריך לנקות את השמן מן הכביש, או שנעל צריך להיות כזה וכזה כדי לא להחליק וכו' וכו', זה דברים חשובים. אבל הוא לא ישאל את השאלה של החכם היהודי. מדוע הזקן הזה שהוא צדיק, כן, שבר את הרגל? זה לא מוסרי.
למה הוא החליק על הכתר?
זה לא מוסרי. מבחינת החכם היהודי יש כאן סקנדל תיאולוגי. כתם השמן היה צריך להתחשב בזה שאותו בן אדם הוא צדיק גמור. זאת השאלה שמניטו שואל כאן. האם יש בכלל סיכוי שהצד הבלתי פרסונלי הטבעי גם יהפוך בבוא היום לרגיש לקריטריונים המוסריים? וזאת האמונה של היהודי, שכך יהיה בסופו של דבר. השאלה מאיפה, מה הבסיס לאותה אמונה.
איך כתם של, ככה דוגמה שאתה אומר, איך כתם של שמן, שהוא משהו שאין בו שום מי, נקרא לזה, כמו הזורות שאומר פה, איך הוא בעצמו יכול להיות, אין לו גם בחירה להיות מוסרי או
מוסרי. זה, ועל זה אומר היהודי, סקנדל. זה לא יכול להיות דבר כזה.
אבל המוסר לא נובע מאותו קטן של שם.
לא, אבל הכל חייב להיות מוסרי. הכל.
זאת אומרת,
מלכתחיל
לא
היה
צריך
ליפול
על הכתם של השמן הזה, גם אם הוא קיים.
וגם אם הוא עלה על הכתם הזה, היה צריך לבוא להגיד, הנה צדיק, ושיעבור בשלום. האם מקרה אחד לצדיק ולרשע, איפה זה הפסוק הזה, כן? לא יכול להיות. זה יהיה בקהלת, כן? לא יכול להיות שיש מקרה אחד לצדיק ולרשע. מה המשותף ביניהם? שום דבר. אחד צדיק, אחד רשע. אז למה הטבע יתנהל באותה הצורה? לא מקובל.
המוסר היהודי יגיד, מרוק עוונות בעולם הזה. בעולם הבא זה סיפור אחר.
לא, אנחנו לא מדברים על העולם הבא, העולם הזה. החכם היהודי רוצה בעולם הזה שהדברים יהיו מתוקנים.
לפי שיטה
הזאת,
לא כל שיטה, הוא מקבלת את זה. בעולם הזה,
אני לא יודע,
זה
שיטה...
צדיק ורע לו, רשע וטוב לו.
אבל לא מקובל.
אבל זה באמת השאלה, אבל.
אבל זה לא מקובל. לא מקובל.
חיים, אבל נגיד הגמרא תנסה להסביר את זה, תגיד, תשמע, יסורים של אהבה.
איזה יסורים של אהבה?
שלא משנה מה
קורה לך. לא, עוד לא דנו לאהבה.
אבל אני יכול לשבל להגיד, יסורים או דברים לא נעימים, זה חלק מהחיים שלנו פה.
לא, מי לך תחילה לא. רבי יוחנן בגמרא בפורש. לא, אין ולא
שכרן.
לא, אין ולא שכרן, לא רוצה.
ועובדה שקיימים.
אבל לא רוצה.
זה שלא רוצה זה משהו אחר.
לא, אבל לא רוצה, זה בדיוק הוא מבטא כאן את האמונה היהודית, לא רוצה. לא רוצה את הדבר הזה. לא רוצה. כי בסופו של דבר, אם אתה אומר, בסדר, יש דבר כזה, כן? אז בסופו של דבר אני ירא מהדברים האלה, מהיורים, כן? ובגלל זה אני עושה מה שאני עושה. אומר אשלה.
זו כפייה, נכון?
אומר אשלה שזה הדרגה הנמוכה ביותר של יראת השם. כי אתה לא ירא מהשם, אתה ירא מעצמך.
גם כן זה הפר, יש בעיה. למה החוקים של מוסר הם לא כמו חוק של הטבע? כאשר אתה חותם, אתה מקבל מכה.
למה שאני... מניתו שואל באלף מקומות וכי לא מספיק שאני חוטא? ולא מספיק לרשע כבר שהוא חוטא? בנוסף הוא צריך עוד לקבל משהו? זה מה שמשה רבינו שואל. צדיק ורע לו, למה? לא מספיק ש... סליחה, רשע ורע לו. לא מספיק שהוא רשע? גם צריך גם תוספת של רע לו? מבחינה אונתולוגית. בזה שהוא רשע הולך לאבד את העולם הבא שלו. זה לא מספיק? בנוסף הוא צריך לחטוף?
אתה מדבר על מידת העונש.
כל המערכת הזאת, זה מה שמשה רבינו שואל, אין כאן שתי שאלות.
לא, אבל צדיק רע רשע ורע לא, שנייה, רע לא זה עונש על
לא,
הרשע.
לא, שנייה, צריך לדייק. משה רבינו לא שואל שתי שאלות, ארבע שאלות הוא שואל. שנייה, לא, זה חשוב מאוד להבין את זה, כי בדרך כלל חושבים שהוא שואל שתי שאלות. לא נכון, הוא שואל ארבע שאלות. הוא לא שואל צדיק ורע לא ורשע וטוב לא. הוא שואל גם כן צדיק וטוב לא ורשע ורע לא. זאת אומרת, עצם הרעיון, שבנוסף לעצם היותי או רשע או צדיק, אני עוד צריך לחטוף או לקבל משהו, מאיפה ראינו דברים כאלה?
הוא
כבר מבין,
הוא שואל, אף תספה צדיק.
לא, זה משהו אחר. השאלה של אברהם אבינו היא שאלה של אישה במידת החסד.
יש גמול. הגמול הזה לרשע ולצדיק כל אחד לפי מעשיו, אוקיי? אז אם הצדיק הוא טוב, אז יש לו תגמול בשכר טוב.
למה? לא מספיק שהוא יהיה צדיק?
זה מהות הטוב.
לא, זה לא מהות הטוב, זה לא נכון.
לא נכון, אם אתה מקבל את זה.
זה לא נכון.
אם אתה מקבל משהו ואתה מצפה לקבלה...
כן, בדיוק, הופך אותך בעל אינטרס. אשלה אומר בפירוש שזה המדרגה הנמוכה ביותר של יראת השם. כי אני עובד לצורך עצמי, אני לא עובד לצורך גבוה, כן?
אבל השאלה בעצם, אז השאלה הזו היא על הבורא. מה זה, מה דרך ההנהגה הזאת? הרי זאת השאלה.
איזה הנהגה?
כמו שאתה אומר, למה מי שעושה טוב צריך לקבל טוב, ולמה מי שעושה רע צריך לקבל רע? הרי זה הנהגה שהוא הנהיג אותה.
מניין לך?
מניין לי?
כן.
יש את הסיפור בגמרא,
שהחביות
של היין שהשמיצו לו.
שמה?
שבאים ואומרים לו, שאומרים לו, תשמע, אנחנו...
מי, רבי יהושע?
לא, אחרי זה, רבי... רבונה נראה לי, שהחמיצו לו חביות של היין.
לא.
ואז אומרים לו, ואומר, אתם חושדים בי?
כן.
אמרו לו,
כן,
בדיעבד. וחיבה על הדין לא דן דין אמת.
כל זה זה בדיעבד. השאלה היא כאן אם לך תחילה. לא שאלה בדיעבד.
זה לא שאלה בדיעבד, זה שאלה
שמציגים
אותה כללית.
בוודאי שכן. לא.
בעל דין לא דן דין אמת.
כן, זאת שאלה בדיעבד.
אתה רוצה להגיד לי
שאלה? זאת שאלה בדיעבד. כי קרה מה שקרה. אז אני צריך להצדיק את מה שקרה, לתעל את העובדה שבמקרה שלו, היין שלו החמיץ, כן? לכיוון חיובי. אבל מלכתחילה אני שואל. האם לא מספיק לצדיק להיות צדיק?
למה הוא צריך כאילו לקבל את הפרס הזה?
כן, מה משמעות הפרס הזה? שנייה, לא, כי זה נושא מאוד עדין, כן? כי לא צריך ליפול בכיוון השני להגיד, בסדר, אין פרס, כי זה אנטיגנוס.
לא,
לא אנטיגנוס.
ביצדו וביתוס.
כן.
עדיין לא מבין את השאלה, כי לפי התורה זה ברור ש...
לא, לפי התורה שום דבר לא ברור.
יש הכללה והברכה.
לא, אבל הכללה והברכה זה לא קשור. והיה
אם לא תשמעו.
מבחינת הגורל האישי, מבחינת הגורל האישי. התורה אומרת לך, יש שתי אפשרויות. או שאתה תהיה צדיק, או שאתה תהיה רשע. ההמלצה שלי תהיה צדיק. בסדר, מקבל. ההמלצה בתוך טיפ אני מקבל. בסדר? כן? הנה אנוכי לפניך, חיים והמוות, וזה, ובחרת בחיים. בסדר.
אבל
כל קריאה שמה מדבר על שכר ועונש. לא, איפה?
סליחה,
בעיה הם שמעו, תשמעו את מי שכר. לא, זה לא שכר ועונש, זאת טעות. הפסוקים שם מתארים שיש קשר בין התנהגות האדם והתנהגות הטבע. זה בדיוק הנושא. אם בחוקותיי תלכו, אז יהיה גשם כשאתם צריכים. כי זה אומר שיש השפעה של האדם על תפקוד הטבע. נו, האדם אמור להיות בצורה, לפעול בצורה מוסרית, נכון? לכן הוא אומר שהטבע לכאורה עבור העברי רגיש להתנהגות המוסרית של האדם. אה, ורואים שלא. ורואים שלא. אז התורה אומרת תהיה צדיק. כן? לא מספיק להיות צדיק. בנוסף אני צריך לקבל פרס. אז אני צדיק כי יש אינטרס מסביב לסיפור הזה? או אני צדיק כי אני צדיק?
לא, הפרס הוא פרס, אתה צריך לדעת שאתה עובד לא בשביל הפרס.
אה, יפה, יפה. אבל השאלה נשארת. הרי משה רבינו שואל את השאלה. צדיק וטוב לו. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, האם לא מספיק לצדיק להיות צדיק? אין לו תשובה שמה. אבל השאלה היא, היא שאלה. אי אפשר לטשטש את השאלה בכלל. יש כאן נושא אמיתי. גם משה רבנו לא מקבל ממש תשובה בגמרא. אבל כל... צריך לשאול את השאלה. אז כאן אותו דבר. אם בחוקותיי תלכו, אתם תראו שהטבע מתנהג לפי הצרכים שלכם והגשם יהיה בית. ואני רואה את זה?
לא.
לא? אז למה אני לא רואה? זה היה כתוב בתורה.
אז הקשר בין ההתנהגות של האדם לבין מה שקורה בטבע, אז יש קשר. כי אם אין התנהגות מוסרית...
זה האמונה של העברי. המציאות היא אחרת, מה לעשות?
מה שאתה אומר, זה הקשה, זה למה יש צדיק וטוב לו. אבל צדיק ורע לו זה נורמל.
לא, גם זה לא, מה שמשה רבינו אומר, שום מצב לא מובן. יש ארבע אפשרויות, ואני לא מבין אף אחד מארבעת האפשרויות האלה, אומר משה רבינו.
אבל הוא מוכן לקבל שהרשע...
מי?
רגע, אם אנחנו רשע ורע לו...
גם זה לא.
רק הוא מוכן לקבל שהרשע יקבל את עונשו בעתיד, בעולם הבא? זה נראה סביר.
זה לא ענייני. עניין העונש זה לא ענייני, אני לא בורא העולם. מבחינה קיומית, האדם צריך לשאול את עצמו מדוע בעולם הזה...
מתייחסים לעונש.
לא, מדוע אין התייחסות לעצם היותי צדיק הטבע מתעלם לחלוטין מעצם היותי צדיק. זאת השאלה. כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, והטבע אומר, בכלל עושה משהו אחר. זה שיש גשר, אתה יכול היום לראות, ויש מודלים מספיק מתקדמים כדי להגיד לך, בעוד כך וכך ימים יהיה גשר מזה. זה קשור למה שיהיה באותו פרק זמן? לפי התורה זה חייב להיות. לא.
מה שאתה אומר זה למה החוקי חוק של הטבע אינם מוסרים.
זה מה שמניתו שואל. זאת השאלה. אני קורא שוב את השאלה. האם בכלל יש, האם יש בכלל סיכוי שגם הצד הבלתי פרסונלי, שזה הטבע, כן, יתנהל הפי קריטריונים מוסריים? כן. זה בכלל לא ברור. אבל זאת האמונה של העברי. זאת האמונה של העברי. מה לעשות? מה זה השאלה? מאיפה הסיפור הזה? מה? אפשר לבוא להגיד, טוב, זה מאמינים בשטויות, כן? אבל זה לא... לא מקובל אצלנו. לכן הנביא אומר שיש כאן בסיס, כנראה, לאמונה הזאת. אתה צריך לברר בדיוק מה המקור לאופטימיות הזאת, שיום אחד הכל יתנהל לפי, על פי קריטריונים מוסר. זאת השאלה. כן? אז בוא נקרא לשנייה מה שכתוב בהערה 767. טבע ומוסר. וו החיבור בין שני מילים אלו מציג לפני המונותאיזם העברי שאלה הדורשת בירור יסודי. האם אין בחיבור בין שתי מילים אלו משום סתירה שאינה ניתנת לפתרון? מצד אחד הדטרמיניזם העיוור של חוקות הטבע שאינן מבדילות בין צדיק לרשע, ומן הצד האחר הדרך שבה משגיח בורא העולם על עולמו, משגיח על כל אחד מאיתנו. עבור העברי מתנהגת ההשגחה העליונה לפי קריטריונים מוסריים, והחוק שגילה לנו הבורא בהר סיני הוא החוק המוסרי בתכלית. לכן עלינו להודות לכל הפחות כי קיים מתח מתמיד בין שני מושגים אלו, טבע ומוסר, ונטייתם הטבעי של רוב בני האדם היא להודות בקוטביות זו ובניגודיות זו ולאמץ עמדה דואליסטית, כפי שנהגו לעשות פילוסופים רבים במהלך ההיסטוריה. מצד אחד עולם הערכים, ומן הצד האחר העולם המונהג על ידי חוק דטרמיניסטי עיוור לכל קריטריון מוסרי. עם זאת איננו יכולים לקבל עמדה זו. בורא עולם הוא מי שגאל אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה, היא היא החוק המוסרי שלפיו מנהיג בורא עולם את עולמו, את כל עולמו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה באל אחד ויחיד, ועלינו להתמודד באופן רציני ומעמיק עם השאלה ולתת הסבר לקיום שני כתבים אלו בתוך עולמו של האדם. העולם כטבע, הכותב הדטרמיניסטי, העיוור, ועולם הערכים, הכותב המוסרי. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהכל צריך להתנהג על פי קריטריונים מוסריים, כך דרכה של תורה. בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. איננו יכולים לקבל תפיסה מניחה יסוד הדברים קיום של שני מקורות להוויה. איננו יכולים לקבל שום גישה דואליסטית. חז"ל עמלו קשה כדי להוציא מליבם של הטועים תפיסה של שתי רשויות. אנחנו מכירים באל אחד ויחיד המנהיג את עולמו גם דרך חוקות הטבע וגם על פי החוק המוסרי שגילה בהר סיני. רצון הבורא דרך חוקות הטבע ורצון הבורא דרך התורה אחד הוא. עם זאת עלינו לברך כיצד יכולים להתקיים בעולמו של האדם אותם שני כתבים מנוגדים כל כך, הטבע והמוסר, בלי לפגוע בעיקרון המונותאיזם המוחלט הקובע שמי שברא את הטבע הוא מי שגילה את החוק המוסרי ומנהיג את עולמנו על פי חוק זה. זהו, אי אפשר לטשטש את הבעיה.
אבל זה לא מה שחשבו לפני זמן מה שאומרים בצרפתית, la pensée sauvage, אמרו, יש קשר בין, בין עולם מוסרי ועולם הטבע. וכמו גם כן, היו, שאומרים, אורדני, כאשר צדיק הוא שים את היד באש ויעדים כלום.
צדיק שמיוזמתו שם את היד באש, הוא טיפש.
לא, אם יש משפט, הוא אמר, אם אתה צדיק, לראות מה אתה צדיק, אם אתה רשע.
אז יש גם נושא של לא לנסות את הבורא.
אבל אם אני מבין עד עכשיו מה שאנחנו מדברים עליו, אז למעשה כל הנושא של מה שנקרא השגחה פרטית לבן אדם הוא לא רלוונטי.
למה הוא לא רלוונטי?
כי לצדיק גם ייפול על שקם כתם של שם וישבר לו הרגל.
נו, זה בדיוק, זאת השאלה. אז מה זה כל הנאומים האלה והדרשות האלה? יש השגחה, ואם אתה עושה ככה מובטח לך ככה, ואם אתה עושה ככה מובטח. נו, זה מה ששומעים כל יום. נו, ואתה יוצא לרחוב ורואה משהו אחר.
נכון.
נו, אז...
אז זה לא.
אז מה המסקנה? שהדרשן הוא חי ב... לא יודע איפה?
יכול להיות.
יכול להיות, בסדר.
מאוד יכול להיות.
יכול להיות, אז למה הוא אומר את זה?
כי הוא באמת מאמין שיש אנשים מסוימים שיש להם השגחה כזאת.
בסדר, נו. אז האמונה הזאת, האם היא בגדר שקרדו כי היא אבסורדו? אני מאמין כי זה אבסורדי. ואז אמונה נוצרית, או שזה אמונה עברית אמיתית והיא מבוססת על משהו. השאלה, מה? הבסיס. זאת השאלה.
כשאני חושב על זה מהצד הזה, אז יש פה משהו מונותאיסטי דווקא, נכון? כי גם זה שותפה זאת השגחה.
מה זאת אומרת זה השגחה?
זה בא מאותו, זה תוצאה של אותו אל אחד, שכמו שהוא מנהיג חוקים מוסריים, לא שהחליט שהוא פול עכשיו.
אלא מה?
שכמו שהוא מנהיג, נתן חוק מוסרי בתורה בהר סיני, כך גם אותם חוקים או חוקי דטרמיניסטיים גם ממנו. זה לא שתי תופעות, זה לא שתי דברים
שהם... והדברים שקולים?
הם לא שקולים.
אז מי גובר על מי?
כל אחד בעולמו.
מה זה כל אחד בעולמו? מי גובר על מי?
הצד הבלתי פרסונלי גובר על הצד המוסרי.
ואומר העברי, לא נכון, לא רוצה את זה. זה בדיוק הנקודה. אם אתה בא ואומר, הצד הדטרמיניסטי גובר, אז זה כל מה שהדרשנים האלה אומרים, לא, אין לשווי שום דבר. כי מה זה עוזר? אז אתה אפשר להפיס באלון שבת סיפור כזה, כל שבוע יש נש שקרה לפלוני אלמוני, כן? למה לא מדפיסים את הסיפורים ההפוכים?
נכון.
כי זה יהיה יותר מדי דפים.
זה לא קונה.
זה לא קונה, אבל עד מי זה קונה? זה קונה כי באמת זה מבטא את האופטימיות של העברי, או זה קונה כי הם חושבים שאנשים טיפשים?
פעם שמעתי דרשן בבית כנסת, באסון המסוקים, סיפר שהיה חייל שהיה צריך לקשור את הנעליים שלו, בגלל שהוא קשר כמו בשולחן ערוך, אז הוא ניצל ולא היה באסון המסוקים. הוא היה צריך להיות על המסוק.
בסדר, נו.
זה דוגמה, אבל...
זה בסדר, נו.
אבל זה בדיוק זה.
כן, ב-73...
אז זה לא הייתה להם השגחה, אתה מבין?
אז לא סגרו אותם.
אז זהו.
נו. ומה התגובה מול הדבר הזה?
אני? מה הגבתי?
אתה אומר, בן אדם... איפה הוא חי, כן?
לא מבינים.
לא מבינים, אבל אני אומר, האם אותו בן אדם שאמר את מה שאמר, אמר סתם, כן? או שבאמת הוא מאמין בדבר הזה, זאת השאלה. מה מקור האמונה הזו? שיכולה לבוא לידי ביטוי לפעמים בצורה מסולפת, כן? אבל יש מקור לדבר הזה, לא סתם. אז אם אני בא ואני אומר, אני מסתכל על... בסדר, אז אני אומר, הצד הדטרמיניסטי תמיד גובר, יותר חזק. בסדר, אז אין מקום לאמונה הזאת.
לא, כרגע, אמרנו שגם העולם בתהליך.
שנייה, לא.
אז אם כרגע, אז כן, הוא גובר, מה לעשות שהוא גובר?
בסדר, אז הוא גובר, כרגע. אז אם בסופו של דבר הוא יגבר?
זה כבר שאלה אחרת.
לא, זאת השאלה. זאת השאלה.
זה האמונה של היהודים אומרת שלא.
זה יפה. אז לכן צריך להתייחס למקור של האמונה הזאת. או שנאמר, עוד פעם, זה לא מבוסדת לשום דבר, זה סתם דברים אבסורדים.
זה יכול להיות הפרדה בין הגישה הסובייקטיבית לאובייקטיבית?
איפה הגישה הסובייקטיבית? כאן, הוא נפל, שבר את הרגל, הוא במיון עכשיו.
אני מדבר...
זה לא סובייקטיבי.
אני מדבר על זה עם הסרוכים.
איזה?
מה אני יודע? אתה יכול
להסתכל... דבר אחד צריך לעבור ולחזור ולהגיד ולהגיש שוב ושוב, כן? מי שמדבר בתוך צופים מן הצד, יכול להגיד כל דבר. זה לא, לא על זה אנחנו מדברים, אני מדבר על אותו צדיק, זקן, שיצא מהבית, יחליט, נמצא עכשיו במיון.
רפואה שלמה,
כי אתה צופה מן הצד. אתה מעודד אותו, בסדר, אבל אתה צופה מן הצד, זה לא אתה.
נכון.
אז אתה יכול לבוא ולהגיד, וזה מה שהרעים של יוב עושים, כן? אולי אתה לא זוכר, אבל חטאת פעם. אולי אתה לא זוכר, בגלגול קודם, כל השטויות האלה. כן? כי בתוך צופים מן הצד, אתה באמת, זה תופס אותך, ואתה שואל מה קורה פה, כן? אבל בתוך צופה. אז אתה לא יכול לעלות כל השערות ולהגיד, בטח, הוא אומר שהוא צדיק, אבל הוא לא, הוא שכח, הוא עשה ככה, ואתה מתחיל לחפש, לעשות לו חשבון ולהגיש לו גם, כן? ולהגיד, בזול יצאת, כן? היה יכול להיות עוד יותר גרוע, כל מיני שטויות, אתה יכול להגיד. הבן אדם עצמו, יוב.
הוא אומר מרו כוונות. הוא אומר מרו כוונות.
שמה?
כנראה חמורים הגיע לי.
למה הגיע לי?
למה הגיע? כי כנראה משהו לא עשיתי מספיק.
לא, זה הרעים עושים. יובו לא אומר שום דבר מהכיוון הזה.
הצדיק חושב שהוא...
שמה? שהוא פשפש...
שהוא תמיד לא מושלם.
בסדר. זה מה שהגמרא אומרת. בדיעבד הוא יצדיק על עצמו את הדין.
מחפש איך לצאת
דיון משבר
הזה.
לא, לא, לא כדי לצאת דיון משבר. כדי לתעל את זה לכיוון חיובי בכל מקרה.
כן, זה מה שאתה בתוך עכשיו...
בסדר, זה לא כדי לצאת, זה כדי להגיד. בסדר, אוקיי. זה בדיעבד.
אוקיי.
מחתחילה.
מחתחילה הוא לא הולך בשמר.
למה? הוא לא ראה, מה? בסדר? אז אפשר לבוא ולהגיד, אם הוא היה באמת צדיק, זה לא היה לא קורה לו בשום מקרה, כי השגחה פרטית, היו לא יודע מה, השמן היה נעלם פתאום, או היה... לא משנה, כן? בסדר? זה מה שמעניין אומר כאן, אתה לא מתמודד עם הבעיה. אתה לא מתמודד עם הבעיה. וגם אם אתה תבוא ותגיד, הוא עבר בשלום, אז אתה, אתה צריך לעגול, זה מקרה סטטיסטי, כן? זה לא שקרה לו איזשהו נס. כי אם אתה למשל, צופה, זה מניטוע מה זה, כן? אני מצטט מילה במילה. עגל שנולד לא עם ארבע רגליים אלא עם חמש. איך אתה תקרא לזה? איך אתה תקרא לזה? תגיד שזה נס? מה? משונה, שזה דפקט של הטבע.
נכון.
נופי. אבל זה שתי האפשרויות. או שאתה אומר זה נס, תסביר לי מה הנס פה, או שאתה אומר מבחינה סטטיסטית, אחד ל... לא יודע מה, מיליון לידות, זה קורה. מישהו שומע את ההסבר שלך, סליחה, הוא אומר, הנס, שים את זה בצד. הנה, יש כאן חוק סטטיסטי, שאחד למיליון וכך וכך לידות, אכן זה קורה, ואני יכול להוכיח לך את זה. ומי שיבוא וישור, אם בכל זאת זה נס, אתה תסתכל עליו ותגיד, בן אדם משונה, לא? יש כאן שאלה, והשאלה כאן הוא מסכם את זה, האם יש שיקוי שצדיק המחליק על כתם שמן לא ישבור את עצמותיו? בסדר? טוב. אז הנה עכשיו התשובה, וזה ייקח בערך, לא יודע מה, עד סוף הפרק הזה, זה התשובה, פחות או יותר. וזה ממשיך גם בקרח הרבים. כדי להתקדם במסע שלנו, אנחנו נתחיל ללמוד פרק מספרו של הרב קוק, זצ"ל אורות הקודש, הנקרא רז היושר והעיגולים. ובו מתייחס הרב לשאלת הקשר בין הטבע למוסר. כדי להבין את דברי הרב, אזכיר את העיקרון היסוד המנחה את תורת ישראל, את חכמי ישראל מאז ומתמיד. ההוויה היא בשורשה גם מי וגם מה. השם הוא האלוקים. מי שברא את העולם ומי שגילה את רצונו, את תורתו לנברא שלו, הוא הבורא והוא המשגיח. וזה נקודת המוצא. בורא אחד לשני הצדדים, הפרסונלי והבלתי פרסונלי, כן? נקרא את דברי הרב. רז היושר והעיגולים. המילה יושר מציינת את האור החוזר לתור החלל, המכונה קו היושר. זה מה שראינו בשיעורים הקודמים. צריך להבין את המילה יושר בשתי משמעותיה בו זמנית. ישר וישרות. הישרות במובן המוסרי. כן? זה לא שהקו היה קו ישר שחזר בתוך החלל כדי לבנות את העולמות, אלא הקו הזה הוא לא רק ישר, הוא גם ישר מבחינה מוסרית. זאת אומרת, הוא מגלה את הצד של המי. כן? טוב. המקובלים משתמשים במילה עיגולים כדי לתאר את תוצאת הצמצום הקדמון.
חיים, יש לי שאלה, אפשר
כן,
שאלה רגע?
כן.
יש את המאמר שאורסטיין איך הורא מי ברא אלה.
של מי?
שיש איזשהו מאמר, לא זוכר איפה הוא מופיע, הוא אומר שהוא אומר אורסטיין איך הורא מי ברא אלה.
כן.
אז השאלה היא בעצם לגלות את הצד הפרסונלי מאחורי, מאחורי הטבע שהוא מסתכל עליו?
גם, כן. זה אחד מהשיעורים כאן. נקרא מי ברא אלה, בעמוד 27. המקובלים משתמשים במילה עיגולים כדי לתאר את תוצאות הצמצום הקדמון המביא לטבע בסופו של היום השישי של ימי המעשה. העיגולים, הספירות, מייצגים את הספירות, כן, מייצגים את הטבע הבלתי פרסונלי ואת מערכת החוקים הדטרמיניסטית הקובעת את התנהגות הטבע. אז לפי זה בכותרת תיבורה, רז היושר והעיגולים. יש בצד אחד עיגולים, יש בצד השני קו היושר, ויש רז מסביב לזה, יש איזשהו סוד, שזה הנושא של מה שהרב קוק רוצה לרמוז, לפחות בפרק שלו. כאשר האור שיתרוקן מן הנקודה האמצעית כדי לברוא את החלל, חוזר לתוך החלל ובונה את הספירות של קו היושר כדמות אדם. לכן רגילים לסרטט את אותם ספירות בתור דמות האדם לעומת ספירות העיגולים המסורטטות זו בתור זו. לא רואים את זה הרבה בסידורים של הספרדים, שבעמודים הראשונים יש כל מיני ציורים כאלה עם השמות של הספירות, אז יש לפעמים בצורה של עיגולים, יש לפעמים בצורה של... כן, זה לא אותו דבר. אחד זה צד העיגולים והשני זה צד היושר, לא לבלבל. כן? מדוע הרב מדבר על רז היושר והעיגולים? מהו אותו רז? התשובה היא ששורש הספירות של קו היושר וספירות העיגולים הוא אחד. זהו מונותאיזם אינטגרלי בניגוד מוחלט לכל השיטות הדואליסטיות שבהן אין שום דבר משותף בין העולם הדטרמיניסטי ובין העולם הערכי. שורש אחד לצד הפרסונלי המתגלה בתודעתו המוסרית של האדם, המכיר את רצון הבורא, ולצד הבלתי פרסונלי המתגלה דרך חוקות הטבע, שורש אחד למי ולמה. המונותאיזם העברי הקובע כי יש שורש אחד לכל המציאות, מביא לידי תקווה ואופטימיות לעומת התפיסה הדואליסטית המביאה לידי ייאוש. זה ההבנה המיידית של הדברים. טוב, אז מה אומר הרב קוק? היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה, העיגולים אינם תפילים לו. זו קביעה עקרונית. יש שני צדדים, הם לא שווים. הדבר העיקרי זה היושר. טוב, השאלה אחר כך כמובן היא מנהין לרב את האמירה הזאת. אבל קודם כל הוא קובע את הקביעה, והקביעה הזאת זה הבסיס לאמונה של העברי. זה נכון שיש שני צדדים, אבל אין שיווי משקל,
אלא יש העדפה מלכתחילה לצד של היושר. זה הדבר העיקרי. כן? אז אומר מניטו, אף על פי שאנחנו יודעים כי יש בהוויה שני צדדים, צד העיגולים, הטבע וצד היושר המתגלה בתודעה המוסרית שבנפש האדם, כאשר אין שוויון בין שני הצדדים, היושר הוא הדבר המהותי העיקרי ביותר בהוויה. קביעה זו ייחודית לתורת ישראל למונותאיזם העברי. יש עדיפות לצד המוסרי, ולכן העיגולים, הטבע על כל עולמותיו אינם תפלים לו.
הוא לא ענה, אבל
מאיפה,
על השאלה?
הוא יענה בהמשך. אבל קודם כל הוא קובע קביעה עקרונית. טוב, יש גם מקום לשאול, סליחה, הבנתי את מה שאמרת, אבל במציאות, מה קורה פה, כן? למה זה לא כך? בסדר. אמירה זו מנוגדת לזרם הפוזיטיבי בתרבות המערבית המודרנית. היא מנוגדת לתחושת האפסיותה של האדם המודרני המגלה דרך התגליות המדעיות את האינסופיות של הקוסמוס והשוכח את מרכזיות מקום האדמה, מקום האדם בבריאה. זרם הפוזיטיבי זה מתחיל מהמאה ה-19, אוגוסט קונט. כן. וזה מתגלגל אחר כך בצורות שונות. וזה מתבטא גם בפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית בצורה של ייאוש טוטלי מול האינסופיות, מי אני היתוש הקטן באיזשהו, לא יודע מה, קצה של הגלקסיה של שביל החלב וכו' וכו', ולכן אין לי שום סיכוי לשום דבר, נופל בייאוש טוטלי ומתחילים לדבר על בדידות האדם וכו' וכו', קירקגארד ועוד, וכמובן הרב סולובייצ'יק. זה בא משם. האדם כאשר הוא תופס את עצמו כיתוש קטן עבוד באמצע עולם אינסופי שאין לו שום השפעה על שום דבר, יש תהליכים גדולים שמתרחשים. טוב, אפשר לשאול גם את שאלת מידת ההשפעה האפשרית של המעשים של האדם בדברים האלה, אבל זה האטמוספירה פה, פחות או יותר ככה, לא יעזור שום דבר ממני. כן? רחוק, רחוק, רחוק מאוד מהתפיסה העברית, שטוענת שלכל מעשה יש השפעה בכל העולם. זה מה שרבי חיים לימד בנפש החיים. אתה עושה תנועה קטנה, זה משפיע בכל העולמות. כן? כן, כן. טוב, האדם הוא מי שחוקר את העולם בעזרת כלי המחקר, המתודולוגיה המדעית. לא המדע עושה את האדם. מסורת ישראלי, מסורת מונותאיסטית מוחלטת, אולם היא שמה את הדגש על הקו היושר, על הכותב של המוסר, של החיות המוסרית של האדם ושל השכינה, כלומר הנוכחות האלוקית בעולם. כי עוד פעם, יש כאן סכנה מסוימת, כן? אנחנו אומרים אנחנו מונותאיסטים, ואנחנו מכירים שאחד ברא את הכל, הצד של המה, הצד של המי פרסונלי והבלתי פרסונלי, בסדר, יפה, זה עדיין לא מספיק, כי גם אחרי שאמרתי את זה אני עדיין יכול להגיד, טוב, יש שוויון בין שני הצדדים, או יש העדפה לצד הדטרמיניסטי מול הצד הפרסונלי. יש שלוש חלופות כאן עדיין תחת הכותרת, אלה אחד ברא את הכל. זה שאני אומר שהצד הדטרמיניסטי גובר, זה לא הופך אותי לדואליסט. דואליסט בא ואומר אין שום קשר בין שני הצדדים.
מונותאיסט אומר, יש קשר עדוק מאוד, עמוק מאוד, בין שני הצדדים, אבל יש שלוש חלופות. שני הצדדים שווים, הצד היתר, או הצד הדטרמיניסטי גובר, או הצד של קו היושר גובר. שנייה, הזרם הפוזיטיבי בא ואומר, בסופו של דבר, הוא יכול להיות מונותאיסט, כן? הצד הדטרמיניסטי הוא הגובר.
במציאות.
מה?
אבל זה גם משהו במציאות. מה שהוא מסביר כאן זה שהאדם מתפת לצד המוסרי יותר תשומת לב, או לשים לדגש לצד המוסרי.
לא, לא צריך לדגש.
גם כשהוא רואה שבמציאות זה לא ככה.
לא, מה שהוא אומר זה בדיוק, זה התפקיד של האדם. מדברים על תיקון העולמות. בסדר, מדברים. מה זה בפועל? לפי ההסבר מה שאנחנו נראה בעוד 40 עמודים, כן? תיקון העולמות פירושו דבר נורא פשוט. אתה האדם, החיות שלך היא לגרום לכך שהצד של קו היושר יגבר. זה נקרא תיקון העולמות. למה זה אפשרי? אני אסביר לך למה. אבל התפקיד ההיסטורי שלך לגרום שקו היושר יגבר. זה הפירוש של תיקון העולמות.
כן. אבל
עלינו
אנחנו אומרים
לתיקון
עולם.
תנר, זה תיקון עולם. כל העולמות.
כל העולמות.
כן. כי עוד פעם, אתה עושה מעשה בעולם הזה, תיקון עולם בעולם הזה, ויש לזה השפעה בכל העולמות. אבל אתה פועל כאן, זה החשיבות של העולם הזה, כן? בעולם הזה אתה פועל, אבל אתה תוך כדי הפעולה הזאת מתקן את כל העולמות.
קשה לראות את כל העולמות.
למה?
כי אני רואה את כל העולמות.
ברור, בסדר, לא צריך לראות. צריך לדעת שיש. צריך לדעת שיש דבר כזה. אבל כשאני עושה משהו בעולם הזה, יש לזה השפעה בכל העולמות. כן, כן, זה נפש החיים. בדיוק, זה נפש החיים. החשיבות של הפעולה של האדם. ומול האופטימיות הזאת, יש זרם אחר שהוא פסימי לחלוטין, ייאוש טוטלי. זה מה שהוא אמר לפני זה. והזרם הזה, וזאת הסכנה, יכול להיות באמת זרם מונותאיסטי. אבל הוא מתייאש משום מה. כשהוא תופס את גודל המשימה, הוא מגיע לידי ייאוש. כי אפשר לבוא להגיד, בסדר, אתה מדבר על זרם פוזיטיביסטי, אוגוסט קונט וכו', טוב, הוא היה מטריאליסט, אז מה אתה, מה אתה קושר בין הדברים? לא, כי זה קיים בתוך ההגות היהודית של היום.
היום דווקא.
היום, לפני כמה שנים, לא משנה מה, בדידות האדם, כל הנושא הזה של בדידות האדם. שם במרכז את הנושא הזה של בדידות האדם, כאילו הוא מול האינסוף, ובחינה שירית זה יכול להיות יפה מאוד, כן, בסדר, אתה תופס את ה... בסדר, השאלה היא, מבחינה קיומית זה מביא אותך לידי ייאוש. לידי ייאוש או לידי איזושהי תפיסה מגית של הדברים שמישהו יבוא עם כמו הקוסם ובשנייה אחת יפתור את כל הבעיות כי אני, מה אני, מה אני יכול לעשות בסך הכל? גדול עליי, כן? זה קין גדול עווני מנשוא, כן? מה בסך הכל? כן? זה עשיו יוצא לשדה חוזר עייף. עייף ממה? הוא בחר לצאת לשדה. הוא בחר לפתור את הבעיות של העולם הזה. והוא חוזר עייף. ואז הוא רוצה פתרון מיידי כזה, כן? היה לי תנינה מן האדום, האדום הזה. ואז יעקב מתחיל להסביר לו, תשמע, באיזה דדשים צריך לבשל את זה. זה לוקח זמן, זה בישול. תחזור עוד כמה דקות, זה אולי כמה שעות, עוד כמה שנים. אומר, לא, 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 לא. מהר, 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 מהר. תדחוף כמה שאפשר. זה לא שיטות שהיו פעם, זה כבר... הסיפור של עשיו ויעקב. רצון טוב בהתחלה. התלהבות אפילו. יש משימה, וואה, יוצאים למשימה, כן? היא גדולה, זה טוב. דווקא כי אני לא רוצה משהו קטן. אני רוצה לתקן את הכל, אני רוצה לטפל בכל הדברים האלה, כן? כשאתה מתחיל לראות את ה... לעשות רשימה הראשונית של סך הבעיות שיש, אני כבר מיואש אחרי... ואתה מרים ידיים, אומר מה אני יכול? לא יכול שום דבר. אז עוזב את הכל. בועד בכל, ואומר, אם זה כך, לא רוצה שום דבר. רוצה חיים טבעיים. לא הולך ליהנות. לכן לא סתם כאן הזכיר את מה שהזכיר. זאת אומרת, צריך, בצד אחד צריך לתפוס את זה, באמת ש... אבל מצד שני, לא לשכוח מה שרבי חיים אמר. אם אתה שוכח את מה שרבי חיים אמר, אז בסוף אתה תגיע ליוש. אבל הקביעה של העברי היא קביעה אופטימית. מלך התחילה אתה בא ואומר, בסופו של דבר, קו היושר מכריע את הכל.
זה היה גם כן בשמה של אריזל. הוא היה קו היושר, וכל קו היושר יוצר עיגול.
איפה?
אחד ואחר.
לא. ספירות העיגולים, ספירות העיגולים זה תוצאה של הצמצום הראשון. לא של חזרה של קו היושר. קו היושר יוצר את הפרצופים של האדם. ספירות דעיגולים זה נוצחו לפני זה. כאשר הקו חוזר, מה שנוצר זה ספירות של קו היושר, זה הפרצופים. הפרצופים זה לא ספירות של עיגולים. זה שתי מערכות שונות. וזה בדיוק הבעיה, יש שתי מערכות, זו מול זו. אז מה אני אגיד? שווה? לא שווה לטובת העיגולים, לא שווה לטובת קו היושר. זאת, אלה החלופות. בא הרב קוק ובא הרב מניטו ואומר, ההכרעה היא ברורה לטובת קו היושר. זאת האקסיומה. זה עצם האמונה, זה כל מהות האמונה של העיר. כל השאר זה פרטי. מתי זה יקרה, מה עליי לעשות כדי שזה יקרה וכו' וכו'. כן? אבל ברגע שקבעתי את הקביעה הזאת, אמרתי מה האמונה של העיוון. יום אחד יהיה בסדר. טוב, הדגש הוא על, על האפשרות לפתור את הבעיה המוסרית בכל ממדיה. בין האדם למקום, בין האדם לחברו, בין האדם לעצמו. האדם יכול להצליח לפתור את הבעיה המוסרית משום שיש צד דומיננטי בבריאה, צד היושר. עכשיו זה גם כן דבר חשוב. הבנתי שיש עיקרון כזה. אבל אני האדם כרגע, ואני צריך לפעול. מה אני בשלוש...
שלושה מישורים, מבדים.
סף, זה הכל. כן, מי מבטיח הצלחה? האקסיומה. צד היושר יגבר. מי יגרום לצד היושר לגבור? אני האדם. הוא לא יגבר לבד. אבל אני יכול לעשות, לפעול כך, שבסופו של דבר זה מה שיקרה. במי זה תלוי? בי בתור אדם. באותה מידה אפשר לבוא להגיד, זה יכול ללכת לכיוון ההפוך, כישלון. מי גרם לכישלון? אני האדם. זה שתי אפשרויות. המפתח אצלי.
אני לא אומר שהקו הישר גובר על העיגולים, אני הגורם שהוא יהיה...
וזה אומר, זה אומר שהקו הישר גובר.
בגלל שאתה...
ברור, זה תמיד, זה יש האמת ויש את המציאות. המציאות מגלה את האמת. איך המציאות מגלה את האמת? כי אני כאן, האדם, קטן כזה. אבל אם מלכתחילה זה לא כך, מישהו קבע בחוק שבסוף הצד הדטרמיניסטי גובר, לא יעזור שום דבר, אני לא יכול לעשות שום דבר. אני נתון לאיזושהי התניה קמאית כזאת, כן? שגורמת שלמרות כל מה שאני הולך לעשות, אין שום סיכוי שאני אצליח. אז זה צריך להבדיל בין שני המקרים. יש העדפה סמויה לכיוון של קו היושר. איך אני יכול לגרום לכך שהעדפה הזאת תהיה גלויה? אני, האדם, צריך לפעול. באיזה ממדים אני צריך לפעול? בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, בין אדם למקום. בכוונה אמרתי בסדר הזה. כי בין אדם לחברו...
קרוב אל עצמו.
לא. מה שהעיקרון שמניתו הדגיש. ההתנהגות שלי בין אדם לחברו מגלה את התיאולוגיה האמיתית שלי. בסדר? אז הסדר כאן הוא חשוב.
לא אותך.
כן?
לא אותך.
בסדר? אז מה שאומר כאן, האדם יכול להצליח לפתור את הבעיה המוסרית משום שיש צד דומיננטי בבריאת צד היושר. אם לא היה הצד הדומיננטי הזה, לא יכולתי בכלל להצליח. אבל הוא סמוי כרגע. בסדר? אז אומר הרב קוק ככה, היושר הוא הדבר היותר עיקרי בהוויה העיגולים אינם תפילים. לא, למה? כלומר חופש החיים. כן?
כן.
למה?
אז אתה לא קובע מה דומינטי או לא, זה אתה מקבל כאילו...
אני קובע במציאות.
לא, אתה קובע במעשים שלך.
במציאות.
הרגלס,
לא, אני קובע במציאות. המעשים שלי קובעים במציאות.
אתה גם יכול להשפיע לשלילה.
לא, זה לא קשור לזה בכלל. חוזרים לעוד פעם לנקודה של מה ההבדל בין האמת ובין המציאות. זה שהאמת היא אמת זה ממש מעניין אותי כקליפת השום. אני רוצה שהאמת תהיה מציאותית, ואני רוצה שהמציאות תהיה אמיתית. זה מה שמעיתו אמר. אמת שהיא אמת זה תיאוריה, זה אבסטרקטי לחלוטין, זה... נכון, נכון. אני רוצה שהאמת תהיה מציאותית. מי גורם לאמת להיות מציאותית? אני האדם. ואז המציאות הופכת להיות אמיתית. אני האדם, הקטן הזה. כן? אז מה שאומר כאן, כלומר, מה זה חופש החיים? על אף התגלית שהחיים עצמם נמצאים תחת השלטון הדטרמיניסטי של העיגולים, כלומר הטבע. אני לא בא ומחריש את הדבר הזה, כן? לא אומר זו אשליה, כי יש גם כאלה שבאים ואומרים זו אשליה, כן? אתה יכול להשתחרר מכבלי הגוף שלך, להיות רוחני לגמרי. הרוחני לגמרי, בסוף אתה הולך למכולת לאכול, לקנות אוכל כמו כולם. זה שטויות, זה אשליה. אשליה והטעיה. כן? הוא שם דגש על חופש שבחיים וזהו העיקר. אי אפשר לתבוע אחריות, אי אפשר לתבוע התנהגות מוסרית ללא חופש. זו הדרמה של התרבות המודרנית הנוטה לשכוח שמעבר להתקדמות המדעית,
נמצא האדם ולא איזה מדען קר. כן? אז מה זה החופש החיים, אומר הרב קוק? החופש המוחלט. לא איזה חופש מדומה, אלא חופש, החופש באמת. מצד מקור ההוויה, מקור קו היושר שהוא האור אינסוף ברוך הוא. החופש שבמושג האלוקי. חופש מוחלט, לא איזה חופש מותנה. מה שרגילים לכנות בשם חופש הבחירה, זה חופש מותנה.
למה?
כי מציעים לך א' או ב', ואתה בוחר בין א' לב'.
נכון.
חופש מוחלט זה אומר אני ממציא א' וב', וגם ג' וד'. זה ממש לא אותו דבר. כן? אין גבול לרצון הבורא. ולפי דברי הרב, יש אצל האדם רצון דומה, רצון לא מותנה. הרצון שבנשמת האדם, הרצון לחצות. מקור החופש של האדם ברצון שבנשמתו. רצון זה אינו מותנה על ידי שום דבר, זהו החופש המוחלט. גם אם אני מטר 60, אני יכול לחלום שאני שחקן כדורסל מעולה. אף אחד לא יכול למנוע ממני את הדבר הזה. האם במציאות יש לי סיכוי לממש את הדבר הזה? כנראה שלא. אבל לחלום אני יכול. ההבדל בינינו ובין הבורא הוא שהוא יכול גם לממש. בינתיים אנחנו יכולים לבחור בין חלופות שנתונות לנו. כן? אז כלומר, חופש החיים, חופש המוחלט, מצד מקור החופש שבמושג אלוקי, שיצירת ההוויה באה מצידו המוסרי, זה הכל. לא רק העיקר, כפי שאמר הרב בתחילת דבריו, אלא הכל ממש. גישת הרב היא גישת מונותאיסטית ללא פשרות. לא רק שקו היושר הוא הדבר העיקרי, על אף מראית העין של עצמו, של עוצמת הטבע. כן? אלא גם העיגולים עצמם. קו היושר הוא הדבר העיקרי. במילים אחרות, מה שמהווה את העיגולים עצמם הוא קו היושר.
ציור גם, ציור מרחיב, יש ציור שמראה את הקו שנכנס, מתעגל, הוא יוצר את העיגולים.
כן, אבל הציור הזה עוד פעם, זה כבר הפרצופים של האדם. כן. כאן הוא אומר משהו אחר. מה שמהווה את העיגולים עצמם הוא קו היושר. למה? כי לפני ההתרוקנות היה אור.
זה אור שחזר בסך הכל.
זה אותו אור שחזר. זאת אומרת, מקור אחד זה אותו אור. כן? הפתרון לבעיה המוסרית ובגבותיה לבעיה הדתית. כלומר, הפתרון לבעיית האדם לפי המונותאיזם העברי נעוץ בראש ובראשונה בגילוי מחודש של קביעה זו, האינסופיות של העיגולים הקופים עלינו כביכול את הדטרמיניזם שלהם, אינה כלום לעומת קו היושר. אם משהו מתרחש בהיסטוריית העולמות, זו ההיסטוריה, היסטוריית קו היושר. זה עדיין לא מסביר למה זה הולך לגבור, אבל לפחות זה כבר מתחיל להסביר, מכיוון כשאנחנו באים ואומרים שבורא אחד ברא את הכל, כאן יש לנו כבר תיאור מדויק של הדבר הזה. מה זה בורא אחד ברא את הכל? הבורא אחד ברא את האור, ומהאור הזה נברא מה שנברא. שני הצדדים, בצד הראשון כאשר האור עזב את אותה נקודה אמצעית, בשלב שני כאשר האור חזר אל תוך הנקודה האמצעית הזאת כתוצאה מהשלב הראשון הופיע הצד הדטרמיניסטי, כתוצאה מהצד השני, מהשלב השני הופיע הצד הפרסונלי המוסרי. זה שני צדדים של אותה מטבע. לאחד מבחינת המהות כאן יש מקור אחד. אם יש מקור אחד, אז אפשר אחר כך להתחיל לבנות ובאמת להסביר מדוע בסופו של דבר יש העדפה לצד אחד. אבל אם היה מדובר בשתי מערכות נפרדות לחלוטין, לא היה שום סיכוי. אבל יש שורש אחד, לשתי המערכות האלה, כן? אז זה, זה הדבר הראשון שצריך, שצריך לראות כאן. אני רוצה לשנייה, רגע. זה לא פה, סליחה. לא, אפשר אחר כך. נמשיך. אם אנחנו מבינים זאת, אנחנו יכולים להתחיל לשאול את עצמנו שאלה אמיתית. עד עכשיו לא שאלנו שאלות אמיתיות, כן? סתם. מדוע יש צורך בצד העיגולים במשך היסטוריה זו? אם ההיסטוריה זה ההיסטוריה של קו היושר.
של האדם.
שזה בסופו של דבר הצד, אם אתם זוכרים, התוהו והבוהו. התוהו נגמר. מיד, כן? ההיסטוריה זה הצד של הבוהו, כן? זה אותו דבר כאן. במונחים אחרים, כן? אז בכלל למה צריך את ה...
כי איך הוא יביא לידי ביטוי את האורך, איך הוא יקנה את היש שלו אם לא דרך הדבר הזה?
מי?
איך הוא יבחר באמת, האדם, איך הוא יבחר...
אה, אתה אומר זה בגלל זה.
אתה יודע אם זה בגלל זה, אבל הרי האדם צריך לזכות ביש שלו, אמרנו.
כן.
איך הוא יזכה בזה אם, אם, אם לא היה את, את הצד השני?
כן.
זה לא קיים, אז כן. אין לו בחירה באמת.
כן. טוב, זה לא בדיוק התשובה שהוא הולך לתת כאן. מה שהוא אומר ככה, במילים אחרות, מה חשיבותו של העולם הזה? תשובת המקובלים היא שצריך מקום כדי שהיסטוריית קו היושר תוכל להתרחש. יש תכלית להיסטוריית קו היושר ואי תיקון העולמות. ברגע שהתיקון מושלם, אין עוד צורך בעיגולים.
אין לו צורך בטבע? זה לא עולם כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו?
כן, זה מה שהנביא אומר. השמיים החדשים והארץ החדשה וכו' וכו'. מה שחז"ל אומרים, 6,000 שנה העולם הזה, באלף השביעי.
חרוב.
חרוב, מה זה חרוב? חרוב מבחינת המציאות הקודמת. מציאות חדשה, כדי להכין את המציאות החדשה אתה צריך שלב כזה ביניים שזה, כן? זה לא שאפוקליפסה כזאת ש... בסדר? אין עוד צורך בעיגולים. זאת אומרת, העיגולים זה משהו זמני. בחלוף. מציאות חולפת. אבל בינתיים אני צריך את זה, למה? כי אני צריך מקום בשביל האדם. תכלית הבריאה זה האדם, זה לא העולם. העולם זה המקום המתאים לאדם כדי לפעול. כן? זה ההסבר הראשוני. אז מה תהיה המציאות? לא יודעים. שאלה לעלות כל מיני השערות. אבל האמת, לא יודעים. מה שחשוב כאן בשלב זה, זה להבין את הדבר הבא. זה לא רק שאין שוויון בין שני הצדדים, כן? זה גם שאחד מהצדדים הוא זמני. הוא זמני. כן? זה עדיין במסגרת האופטימיות של העברית. כן? צריך עדיין לשאול את השאלה. מה גורם, מה מבטיח את הדבר הזה? בשביל צריך להתקדם. המתח שיש בין העיגולים ובין קו היושר הוא זמני בין חלוף. משום כך מכונה העולם הזה אלמא דשיקרא. זה ביטוי שנמצא הרבה אצל החסידים.
נכון.
ובדרך כלל מפרשים את זה כאילו כל מה שקורה כאן זה שקר ולכן לא צריך להתייחס, כי האמת זה במעולם הבא מה שאתה עושה כאן אין איזה שום חשיבות וכו' וכו'. סילוף טוטלי של מה שנאמר. זה נקרא על מה דשיקרא, כי הוא זמני. אבל לא זמני במובן שאין לו איזה שום חשיבות.
אלא יש לו משמעות.
לא רק שיש לו משמעות, רק כאן האדם יכול לפעול. רק כאן האדם יכול לפעול. אבל המסגרת היא זמנית. כן? ולכן זה נקרא עולם על מה לשקרה. זאת מסגרת זמנית, בה נמצא האדם כדי לפעול, כדי לגרום לכך שהמסגרת הזמנית הזאת תהיה מתוקנת בהתאם למה שהיא אמורה להיות, וברגע שמתוקנת היא בעצמה נעלמת. כן? אבל כל מה שקורה במסגרת הזאת במהלך ההיסטוריה של האדם, כל מה שקורה הוא מבחינת אמת ולא מבחינת שקר. כי מה שהאדם עושה, הוא מגלה במציאות את האמת. בסדר? אני צריך מאוד להיזהר כשמדברים על הדבר הזה. ולא מובן מסתיף כפי שניתן למצוא בחלק מן השיטות של המזרח הרחוק. משום שהעולם הזה מציאותי, ובגלל זה אנחנו מצווים לקיים בו את המצוות. העולם הזה הוא העולם היחיד של המציאות. זהו היתרון שלו על פני שאר העולמות העליונים. העולם הזה הוא מציאותי. שאר העולמות הם אמיתיים, אולם לא מציאותיים. הכל מתרחש בעולם הזה. לכן כאן חשוב ביותר ההבחנה וההבנה של מה ההבדל בין מציאות ובין אמת. האמת צריכה להיות מציאותית. לא יעזור שום דבר. איפה זה יכול להיות? רק פה. וזה מה שמעניתו מסביר ארוכות בשיעור כאן בעשרה מאמרות נברא העולם על פי דברי המהר"ל בדרך החיים, על המשנה שמה. החשיבות של העולם הזה מבחינת מסגרת שמאפשרת לאדם לפעול ולעשות את מה שהוא צריך לעשות. שזה לתקן את העולם, לתקן את העולמות. ורק כאן עוד פעולה בעולם הזה ויש לזה משמעות. הגאון מווילנה הדגיש שוב ושוב עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד פעולה, עוד פעולה, עוד פעולה. למה זה חשוב? כי רק כאן אתה יכול. ברגע שאתה עוזר את המקום הזה, נגמר. יש לך סיכוי, ועוד סיכוי, ועוד סיכוי, לגרום לכך שהאמת תהיה יותר מציאות. בסדר? הנביאים כבר עמדו על הנקודה, כבר עמדו על הנקודה זו. יש לדטרמיניזם להתניות ייעוד סופי וזמני. אף על פי שהם הכרחיים משום שקו היושר צריך להימצא במקום כלשהו. כדי שקו היושר יהיה חופשי ושלהיסטוריה שלו תהיה משמעות, צריך שהדטרמיניזם של העולם שבו הוא פועל יהיה ללא פשרות, ללא כשלים. זה מה שרצית להגיד. האדם נברא חופשי במובן של חופש הבחירה, ולכן כל הזמן הוא צריך להימצא מול שתי חלופות. חלופה אחת באה מכיוון של קו היושר, החלופה השנייה באה מצד של העיגולים. ואלמלא החלופה שבאה מצד העיגולים, לא היה ניתן לדבר על חופש הבחירה מצד האדם. זה התפקיד החיובי של המסגרת הזאת של הטבע. ברגע שעברת את השלב של הנוכחי, אתה לא צריך את המסגרת הזאת יותר. למה? כי האדם בסוף התהליך אמור להתעלות מהרמה, מהמדרגה של חופש בחירה, למה שהרב קוק כאן קרא חופש החיים. שזה מושג אחר לחלוטין של חופש. בסדר? טוב, נעצור כאן.
יש שיעורים אחר כך בגלל שזה היה כתוב מי מצא שער עד אחד.
אין לי מושג.
רגע, אפשר שתחתור, זה סבא.
מה?